יכול להיות זה המשיכו פיתחו במורשתו. דיברנו אז על משמרי, דיברנו על הרי משמרי, יש לו 4 תלמידים, הבן אלחנן הבן שלו, הרש משאנס, הבן ברוך בספר תרומה, עובידה מפריז של המחה משולשת בברכות. ובעצם שמה שקיבל בעלי תוספות זה לא רק עובדה שהיה אחד, אלא שבית מדרש שלם התפתח בעקבות זאת. זו תופעה שהיא בולטת באשכנז, הרבה פחות בולטת אחר כך בתקופת האחרונים. זאת אומרת, היא מתחילה, פוגשים דבר כזה עוד הפעם כשמגיעים בעולם הישיבות של 120, סוף המאה ה-19, התחלת ה-120, שיש כאילו איזו אסכולה שלמה מדרב עם עשרות תלמידים שהולכים באיזשהו זרם. תקופת האחרונים בגדול מתאפיינת באנשים גדולים, אבל כל אחד פועל בנפרד. יש שם כאילו הגה, יש את רבי יהודה, יש את השח, יש כל מיני גדולים כאלו, אבל הם לא... זו אסכולה, איזשהו קבוצה שלמה שמזוהה על שם השם הראשון. פה בספרד, ב-13, יש תופעה כמו קצת דומה, קצת שונה. צריך אחד, אפשר לדבר חד וחלק על הרמב"ן וסיעתו. הרמב"ן פתח מהלך שהצמיח כמה וכמה תלמידים ממשיכי דרכו, מצד אחד גדולי עולם, מצד שני הולכים בעקבותיו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הרמב"ן, אז אפשר לדבר, מהרמב"ן יש את הרשב"א, את הריטב"א, את הר"ן, שרשרת ישירה, אפשר כמעט לצייר שרשרת כזאת. אפשר גם בעצם להוסיף לפה את הרעה, כדי להזכיר שהריטב"א הוא תלמידו של הרעה. הרעה הוא תלמידו מוכרח של הריטב"א. ויש לי קצת למטה יותר, מהם כבר דמויות יותר מינוריות, כמו המקר סייף ואחרים. אז יש פה בעצם כאמור דור אחרי, עם אותו דור, וזה פער של 20 שנה ביניהם, דור ראשון, דור שני, דור 2.5, דור שלישי. יש פה מהלך דורות, מעין, אבל איתם, רי, רש וכו'. ובזה הדבר הזה מאוד דומה, שהוא פרץ יצירתי שלא נגמר בראשון, אלא העוצמות ממשיכות לזרום ולהוריד כלפי מטה איזשהו תור זהב נקרא לזה. מצד שני, בזה זה מאוד דומה כמו למה שקורה באשכנז, ושונה מאוד, כמו שככה זה באחרונים, כל אחד במקומו ובשעתו. מצד שני, זה שונה בנקודה מרכזית. עולם אשכנזי דומה מאוד למה שאנחנו מכירים מ-120 אחר כך. אין איזה עולם שמבוסס על תרבות של ישיבות. בעצם התלמידים שם בעלי תוספות הם כותבים לפני רבותיהם. זאת אומרת, בעצם זה הרי ובית מדרשו. זה תרבות היא תרבות בעל פה, ובסוף מישהו כותב בסוף את הסיכום, שזה התוספות. אבל באופן בסיסי מדובר באיזה מהלך שרב שמרכז בסביבות תלמידים שלומדים אצלו, ויש מצירה, איזו עבודה יצירה בעל פה באופן בסיסי. אנחנו נדבר כאילו על עולם הישיבות שבעלי תוספות. לעומת זאת, וגם רואים את זה, פעם בספרות האשכנזית, דיברת בזמנו ברביה, רב הזה, רב ההוא, עם ויכוחים, התכתבויות בין רבנים. פה זה בעיקר כתוב. זאת אומרת, זה ככה, הרמב"ן, יכול להיות שהיה לו ישיבה, אני לא יודע בדיוק מה היה לו, אומרת, אבל... והרשב"א למד אצלו, זה מתועד היטב, ויש במקום אחד או שניים שהרשב"א גם מצטט שיחות שהיו לו איתו, שהרשב"א כותב, שהוא דיבר עם הרמב"ן ושאל אותו, וכדומה, יש לנו שיטות של הרמב"ן שמוכרות לנו רק דרך ציטוטם ברשב"א. אבל מצד שני, באופן בסיסי, מורשת הרמב"ן היא מורשת ספרותית. מה שעשה הרמב"ן לרמב"ן זה לא עובדה שהוא הקים בית מדרש לתלמידים. הרמב"ן הוא לא ראש ישיבה בסופו של דבר, הוא מחבר חידושים על הש"ס, וכנ"ל גם הרשב"א. כן, דבר מצד מפעלו התורני, לא מעמד בתור דיין, בתור מנהיג ציבור וכדומה. מפעלו התורני של הרמב"ן הוא בעצם מפעל כתוב, זה תורה שבכתב, זאת אומרת, המורשת הספרותית היא מורשת כתובה. כאן הרשב"א, כאן הרתבה, כאן על... אז אנחנו יודעים כמו שהרתבה למד אצל הרא, שהרשב"א למד אצל הרמב"ן, שהרא למד אצל הרמב"ן. אבל העולם הבסיסי כמו עולם של כתיבה, וכך העולם הזה מוכר לנו, לכן גם זה כל אחד אינדיבידואלי, זה כל אחד הקידושים שלו עצמו. כנגוד בעלית לסופו שזה מפעל הרבה יותר משותף ומפעל קיבוצי ותרבות לימוד, כזה ישיבתית בעל פה. אז בנקודה הזאת הם הם די שונים. עכשיו במידה רבה אפשר לומר כך, הרמב"ן, דיברנו עליו כמובן כבר שתיים שלוש פגישות, הרמב"ן בעצם הוא הפורץ הדרך. כל מה שדיברנו, אתה לקח את הגישה שבעת השפות, נשלב אותו בעולם הספרדי, הכיוונים, המחדש, באמת, גם של הגישה, וגם של רוב החידושים הגדולים בעולם הזה, גם אחד התכנים, מה זה אוכל נפש, מה זה, ועוד כהנה וכהנה וכהנה, זה בראש ובראשונה הרמב"ן. הרשב"א והרתבה, במידה רבה הולכים בעקבותיו. מי שמתחושי הרמב"ן לא ימצא מהפכות אדירות ברשב"א וברתבה. הוא ימצא יותר פירוט, יותר שיטתיות אולי, ימצא קושיות שהם שואלים שהרמב"ן לא שואל, הוא לא יתגלה פריצת דרך. זה לא עולם חדש, עולם שונה. בסך הכל יש הרבה מאוד, וכמו בהמון המון מהסוגיות, פלוס מי שמשמע שמצא ברמב"ן, חוזר עצמו ברשב"א וברתבה. זאת אומרת, תקראו מסכתות שיש לנו את חכמי ספרד במלוא הכיפם, כמו גיטין, זאת אומרת שיש הרבה מאוד חזרה, או חפיפה מאוד רבה, בין החכמים השונים. בנקודה הזאת, זה נכון, כמו יש... פה הבדל, פה, שם פרט, פה פרט. כאשר מה מבחינה, הם מסתכלים על התופעה בכלליותה, שיש איזשהם פריצות דרך אדירות, עצם ממשיכי דרכו של הרמב"ן. מה כן אפשר לומר? אפשר בעצם לומר את הדברים הבאים. קודם, וכרגע נדבר על הרשב"א והרתבה די ביחד, כשצריך אני אפרט, אבל... שניהם כותבים הרבה יותר בהיר מהרמב"ן. סגנון של הרמב"ן הוא דחוס, הוא מאוד קומפקטי, זה מועט המחלית המרובה, אבל צריך לדקדק בו היטב. הרמב"ן יכול לומר בשלוש ארבע מילים יסודות שלמים, ובאמת אין לו קולמוס קל ואין לו קולמוס בהיר. באמת, הבהירות של הרתבה היא חסרה ברמב"ן. אז זה לא שהרמב"ן כותב עמום או בלתי מובן, אבל זה טקסט שמחייב אי אפשר לקחת את הרמב"ן וככה לקרוא אותו. צריך לקרוא את הרמב"ן ככה. הרתבה הרבה יותר קריב, הרבה יותר קולח מבחינת הסגנון, כשהרשב"א הוא באמצע, הוא יותר קולח ויותר קריב מהרמב"ן ופחות מהרתבה. הוא באמת מעניין, ו אני צריך לסובד שקראו לי פעם, אם בוחנים ממשפט אחד, או טוב, נאמר זאת רגע, באמת מבחינה זאת, באמת יש ערך מוסף משמעותי לרמב"ן ולרתבה, אבל אני חושב שהרבה פעמים, אנחנו גם אומרים פה מדי פעם, מי שעוצר בסוגיה, כאילו קיצור דרך מקובל, תתחיל מהרתבה הרשב"א, רק אחר כך תלך את הרמב"ן בפנים. כמובן, להיות הרמב"ן בסוף. אבל אם רוצים, אם יש קטע שמתקשים בו ברמב"ן, אז פתרון טוב זה קודם כל לקרוא את הרשב"א, אחר כך לחזור אחורה ולראות את... רק השבוע היה לי סיפור כזה בסוגיה בסוף המציאה. הרמב"ן כותב קשה מאוד, אבל כותבים קטע מקביל במקרה הזה ברבנו דוד מפסחים, והרבה יותר קל מה הרמב"ן רוצה. הכתיבה אומרת היא אצל ממשיכי דרכו יותר, יותר בהירה. פה אומרת פה משפט נוסף ב... זה כמובן יתרון אחד גדול. שנית, שכן, כן מרחיבים מדי פעם. שלישית, עכשיו, נקודה שהיא כזאת, מבחינתנו לא על כל המסכתות קיבלנו את כל הראשונים. זה או בגלל שהם לא כתבו על כל המסכתות, או בגלל שהוא הכל שרד. זה קצת מוזם, אבל בסופו של דבר, כל תורי מזל, לפי ספרתו של בייחד, וגם צריך לזכור שהגירוש ספרד, וגם כשהשאלות התדלדלו מבחינת לימוד תורה, כמאה שנה אחר מכן, זה גם השפיע, ומספיק שמישהו שבית הגירוש, אז לא הספיק לקחת את הכל, אז זה כתב יד הלך לאיבוד, ו... הדברים האלו, זאת אומרת, לא חיבור אחד או שניים, הגיעו אלינו סמך כתב יד יחיד. זאת אומרת, שאם מישהו בטעות היה, אומרת, משה דברס פתוח, היה צפה או משהו, אז גם זה לא היה לנו לנצח. בסופו של דבר, אז אין לנו כל המסכתות, נגיד תוספות, יש לנו כל המסכתות. חידושי הרמב"ן, הרשב"א וכולי, יש לנו בצורה חלקית. ואז למשל, מסכת בבא קמא, איננו רמב"ן. עכשיו, אני לא יודע אם הרמב"ן לא כתב, או שהוא כתב וזה עבד. אבל מה אני עושה? היום, תורת ספרד בבבא קמא, מגיעה אלינו דרך הרשב"א. גם איננו ריטב"א על בבא קמא. אז נכון שיש לה רמב"ן במלחמות, אבל... למעשה, את במקרה הזה, הרשב"א הוא זה שנתן לנו. הוא ניקח את זה מסכת סוכה. אז אין לנו רמב"ן, שוב פעם, בלי מלחמות. אין לנו רמב"ן, אני לא קורא מסכת כמסכת, יש לנו חיבורים נקודתיים. אין לנו רמב"ן, אין לנו רשב"א, ויש לנו ריטב"א. ובכל זאת, הריטב"א הופך להיות פירוש מרכזי ומשמעותי. וכך הלאה, אפשר עוד להציג. יש מסכתות שברוך השם, גיטין, יש לנו רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, ר"ן, סט שלם. בבת יש לנו רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, ר"ן, מדיד רמה. במציע פחות או יותר אותו דומת, יש לנו רמב"ן, רשב"א עד סוף פרק חמישי, ריטב"א על כל המסכת, ר"ן, ל... אבל כמו לא בכל מסכתות המצב הוא כזה, ו... שיהיה מוסף רב. מעבר לכך, ניתן גם לדבר על מאפיינים נוספים. בסופו של דבר אומרת, יש... מה ככה? הרשב"א, כתוב כתוב של הרמב"ן, אבל כמו הרבה מקומות הוא מוסיף, יש לו דעה עצמאית, אז גם הרמב"ן כבר מסגרת הדיון, הרבה פעמים יש לו... יש לו שיטות משל עצמו, דעות משל עצמו, אבל בסופו של דבר, גם הגישה, הייתה גישה, יש מספיק סוגיות, והמון מאוד סוגיות, שבו הרשב"א, הוא מביע עמדה, כשהרמב"ן אין לו עמדה שם, או כי זה עבד, או כי לא היה. בסופו של דבר, יש די הרבה עמדות משמעותיות וחשובות, שהרשב"א זה נשאר ספר יסוד בלימוד ישיבתי מתקופתו ועד ימינו, וכמה אומרת, במסכת עד היום, הרשב"א בעצם זה החיבור המרכזי שעליו נשען הלימוד במקביל לתוספות. הריטב"א, אפשר לומר ככה, כפי שאמרתי קודם, הסגנון קצת יותר קליל. יש בריטב"א, חנצה אחד הוא קצת יותר מקיף. מקיף אני מקווה מבחינת המקורות שלו. בריטב"א יש שימוש מאוד משמעותי בתוספות. כשאמר ככה, הרמב"ן, כבר דיברנו על זה, ראת עצמו, כלך בעקבות בעת השפות, ובעמוד סוגיות, אין ספק, הוא נשען את תורת רבותינו הצרפתיים, ומתמודד עם הקושיות שלהם, ומציע תירוצים, וחולק עליהם, וכו'. הריטב"א, בכל זאת, הרחיב את היריעה, גם הריטב"א הוא מאוחר יותר, יש לו גם, מה שנדמה לי בגוד רמב"ן, יש לו ממש קבצי תוספות ביד. ברדווה יש ממש ספר של תוספות ביד שלו. סתם תוספות ברדווה זה תוספות בנו פרץ. זה חשוב לדעת, אנשים יודעים, רדווה במציע, אז כשכתוב בתוספות, זה לא בתוספות שלנו, תמיד אפשר למצוא את זה בבנו פרץ. אבל בגלל שהיה לו כאמור ממש ספר ביד, הוא גם עושה שימוש יותר משמעותי. כמו כן, הוא עושה יותר שימוש ברש"י, כמה שאני מתרשם, הוא משתמש ברש"י יותר מהרמב"ן והרשב"א, לא כאילו היה להם, אלא כלי זה שיש הרדווה היה מוכן לקלוט יותר מבחוץ. בסוף כך, הרדווה מצטט את הרעה, הרעה היה מורו ורבו, רבו המובהק אפשר לומר, והוא מצטט עוד הרבה. כמו כן הוא מצטט, אומרנו, פנחס הלוי, אחיו של הרע. גם כן די הרבה. בכלל זאת, יש פריסה יותר רחבה. אפשר לומר שהרדווה הוא את חצי דרך בין הרמב"ן מצד אחד ובין חכמי שפת המאוחרים יותר. אני אסביר כמתי בהמשך ונדבר. בכל מקרה, מה שזה עושה, מצד אחד יש שם את עיקרי, בסופו של יום, עיקרי תורת הרמב"ן, גם גישתו, גם רוב התחומים המשמעותיים משוקעים ברדווה מצד אחד. מצד שני, אמרתי קודם, כמו שכל ספר, אחד מרחיב יותר, אחד מרחיב פחות, יש שם דברים שלא יוצא. שנית, יש לו כמו פתיחה לספרות קצת יותר רחבה, וסגנון די בהיר. עכשיו, מיטב זיכרוני, יש מקום אחד שהרדווה כותב, אני זוכר איפה זה כרגע, תבדקו בדרך המחשב, שדווה כותב, כי כתבתי פה כמה דזבחים. זאת אומרת, הוא מפנה אותנו לחיבור שכותב הזבחים. זה חידוש די מרעיש, כי חכמי ישראל בדרך כלל אין לנו פרשים בקודשים. יש לנו שוב פעם, הם מתייחסים לסוגיות בקודשים כשזה מופיע בנשים נזיקין, או בספר מצוות, אין ספק שהבן ידע הזבחים ישר והפוך, אבל הוא לא כתב הזבחים. אני יודע שמעיד שהוא כתב בפרק כמה דזבחים, לצערנו זה עבד. אין לנו, כבר הזכרתי את זה, ראשונים על קודשים, יש רק מלא תוספות, יש את הרייבד התורת כהנים, אבל זה במידה של הלכה. יש פירוש שמיוחס לרשב"א, ומאוד ברור שזה שלו, וכנראה שלא, יש פירוש שמיוחס לרשב"א על מנוחות. ולמעשה, בעולם הספרדי לא שרדו פירושים על קודשים, הרדווה מעיד שהוא כתב, יכול להיות שבגלל שלא למדו את זה, זה גם לא שרד. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כתב, אבל לא היו תלמידים אחר כך שישמרו ויעבירו את הכתב יד ויעתיקו אותו, והוא נעלם באיזשהו שלב. אבל זה חדשה מרעישה, אבל כאמור, בסופו של יום, התוצאה מבחינת מורד הדורות, אין לנו חכמי ספרד על קודשים. זה הרשב"א כמו קצת יותר בכיוונו של הרמב"ן. זאת אומרת, בכלל זאת אין, לא מרגישים איזה שוני אווירה גדול, שוני אווירה משמעותי. כשאמרתי קודם, הכתיבה קצת יותר קולחת. עכשיו פה כמה הערות לגבי שתי האישים הללו. א', או בעצם, סליחה, עוד הרב, אז כתב לרמב"ן. תורת הרמב"ן, חלק לא ניכר, חלק לא מבוטל ממנה, או מכל תורת ספרד, אפשר לומר, נעלם אחרי המאה ה-16. במאה ה-16 הדפיסו, אם זוכר נכון, אחד מהם את רמב"ן, נדמה לי בבת, אני זוכר, נדמה לי רמב"ן בבת הודפס, ואחר כך שלושה ספרים מהרשב"א, ופעמים עוד מהחום הוא נעלם. זאת אומרת, הוא חזר ונתפס רק ב-118. זה מצד אחד, מצד שני זה לא מדויק. כל כך שיטה מקובלת, גם שיטה מקובלת זה נתפס רק אחר. שיטה מקובלת זה נראה שגם הוא נתפס רק ב-118. אלא ש חלק לא קטן מתורת הרמב"ן עבר לרן על הריף. רן על הריף היה כל הזמן בשימוש. וזה ספר שכל הזמן בשימוש. וכן למרות שהפעמים מתורת הרמב"ן לא היה ידוע ישירות, הוא כן עבר דרך הצנרת הזאת של של הר"ן. אז יהודי כמו הקצות הרבה פעמים מצטט את הרמב"ן מתוך השם קובץ או מתוך הר"ן. יש המון מקומות שהקצות מצטט את הר"ן, שבשבילנו היום זה כבר הרמב"ן וגם דוד מאוחרים, אבל תחיל, לא כל התורה הזאת נעלמה מהשטח, היא רק תועלה לבית הכיבוש של הר"ן, והכתיבה המקורית רק צצה ועתה כמו 200-300 שנה. למה? קצת אנחנו מבינים את הדבר הזה, אבל מאידך ברור שברגע שהתגלה מחדש זה עולם אחר לגמרי. עם כל הכבוד הר"ן, לא כל הרמב"ן בתוכו, וכי יש את חידושי הרמב"ן זה שונה לחלוטין. עכשיו כשבאו והדפיסו מחדש, תופעה מעניינת, קודם הדפיסו בעיקר את הריטב"א, אחר כך את הרשב"א, אחר כך את הרמב"ן. יש יחס הפוך בין הכליליות הכתיבה, הריטב"א שהוא הכי מאוחר הוא הכי בהיר, הדפיסו אותו ראשון, הרשב"א שהוא מקום ביניים הדפיסו אותו שני, והרמב"ן שהוא הוא אהב המוחדי של כל העסק הזה, אבל הכתיבה שלו הכי קשה, הוא תפס בבורו גדול אחרון. טוב, עכשיו, לגבי הרשב"א, מבקבול חדשור השעס, שתופסים נדבך מרכזי, ושמור מסכת עד היום שהרשב"א הוא הראשון המרכזי, הרשב"א גם עסק בעוד שתי תחומים משמעותיים, ניסה מחזיר אותנו לעולם שדיברנו פה בעבדים האשכנזי ספרד ביחס לעולם ההלכה. הרשב"א היא שום מורשת הלכתית ענפה. לגבי הרמב"ן, גם תורת האדם, כפי שאמרתי משהו שם, תורת האדם הוא איזשהו התמקדות בתחום מאוד נקודתי ולא רק הלכתי. הרשב"א יש שני דברים שאין את זה קודמה וגם לא תמיד זה מה שחיד לקום. אלא יש לו שוט נרחב. אז פשוט הרשב"א בימינו, השבעה חלקים שהסרטים הללו, זה עדיין בלגן. זאת אומרת, יש שם תשובות שמודפסות, כמעט חוזרות על עצמם. כאילו באמת, מה שקרה, תשובות הרשב"א השתברו עם הביניים בקבצים שונים, התפזו המון קבצים, והקבצים הללו הודפסו בצורה בלתי שיטתית. אז המון תשובות שמצאות בחלק א' נמצאות בתשובות המיוחסות. תשובות בחלק ד' נמצאות גם בחלק ג'. זאת אומרת, יש הרבה כפילות והרבה הרבה מאוד בלגן. שנית, חלק מהתשובות גם, לא כל תשובות הרשב"א נדפסו, ולא כל מה שהתפס, שו"ת הרשב"א. זה ברור לחלוטין שבשו"ת הרשב"א בחלק א' יש עשרות מלומדות תשובות שהן לא שלו, שהן מהמער"ם ומאחרים, מה שמחייב הרבה זהירות כשבאים להקשות מהרשב"א בתשובה, הרשב"א בתשובה, הרשב"א בתשובה, הרשב"א בחידושים. כל זה צריך לוודא קודם כל שהתשובה היא באמת של הרשב"א. זה דבר שגיד האחרונים שלא כולם היו מודעים לכך, יוצא לפעמים מצבים בעייתיים. בכל מקרה, גם עכשיו בימינו יש כבר חוקרים שעובדים על זה, אבל נכון, היום אין עדיין מהדורה מסודרת, יש מאמרים שמנסים לעשות טבלאות שצריך מנסים לסדר את זה, אבל עדיין כאילו מהדורה שחדושי שו"ת הרשב"א מסודרת עם ייחוס טוב, עדיין אין. זה עדיין משהו מאוד אקלקטי ולא שידתי. שו"ת הרשב"א כן הידוע במשך הדורות, זה השפיע השפעה רבה למהלכה. הפרק רוצה להעיר על הנקודה הזאת עוד הפעם, שראינו כבר שהרבה עוד ראשונים לא שימו את השיעות שלהם. אמרתי בשבוע שעבר, מהרמב"ן יש כ-100 תשובות, נוריד מזה 50 שכאמור זה בעצם סדרת תשובות שהוא ענה לתנית שלו, שכתב ספר בידי מלווה ולווה, ושאל אותו שיטתי על מלווה ולווה. בעצם חוץ ממלווה ולווה ומה שהוא נתן לתלמידו, יש לנו 50 תשובות מהרמב"ן. עכשיו, תראו לגמרי ש... כאילו, אם רב את הכנסת פה שואלים 50 שאלות במשך שנה, במשך חודש נגיד, בטוח שאת הרמב"ן שאלו ככה. הם לא שיברו את זה. הוא לא חשיבות, אם זוכר לכם, יש לנו תשובות בודדות ממש של הרמב"ן. ב... לא כי הוא לא ענה, כי הוא לא כתב ושימר. הוא לא ראה את זה כאפיק ספרותי. הרשב"א כן. הרשב"א ראה את התשובות שלו כאפיק ספרותי. והוא דאג שיהיו העתקים, והוא דאג שישמרו אותם, ולא בכדי, בנקודה הזאת דומה למערם. הוא ראה את השו"ת כנבואה שכתבה לדורות. הרמב"ן ראה את השו"ת כנבואה שכתבה לשעתה. אז היא נצחה לשעתה, זוכרו אותה בסוף. לעומת זאת, ברשב"א זה דבר שצריכה לדורות. עדיין זה לא כמו חידושיו, אבל זה נבואה שהוא רואה אותה כמשמעותית, וזה הולך יחד עם תורת הבית. אז זה קצת בשבוע שעבר, אני טיפה להרחיב עכשיו. תורת הבית היא חיבור הלכתי שיטתי שהרשב"א כתב, זה פלוס מינוס יורדיה. זאת אומרת, השער הראשון זה שער שחיטה, ואחר כך המליחה, ואחר מכן, מה קורה כשבשר נופל תערובות, אחר כך בשר בחלב, בעצם חולי. אחר כך נטיית ידיים, ואחר כך יהיה נסך, ואחר כך נידה. אז יש בעצם תחומים מרכזיים, הלכתיים, שהם לא אורחיים. זאת אומרת, אם מורידים... אם עודים מהתמונה את אור החיים, זה לביבה של ההלכה, שוקעת ההלכה למעשה כל יום. זאת אומרת, יש להם את בשר אוכל, איך אוכלים את האוכל, ולאחר מכן, אז זה כל יין, זה כולל בשר, פירות וירקות, אין תורות ומעשרות, פסקי חלה הוא כתב בנפרד, זה לא פתור את הבית, אבל יש חיבור פסקי חלה לרשב"א, ואחר כך בתורת הבית יש יין נסך, יש לך יין, זה בעצם שתייה מיץ, יש כמו בשר, יש לחם, פסקי חלה, אין, עכשיו בכורות, לא כתב כי הרמב"ן כתב על זה, אבל לא יודע, כאמור מפות וקוד הוא לא צריך לכתוב על זה, נידה הוא כן כותב, מקוות הוא כן כותב. עכשיו, אלה תחומים המרכזיים בהלכתיים. כדאי כבר לציין, הוא גם כתב חוד יום טוב. זה מה שנקרא עבודת הקודש. עכשיו פה צריך להוסיף עוד נקודה. הרשב"א כתב תורת הבית במהדורה כפולה. זאת אומרת, יש מהדורה ארוכה, תורת הבית השלם, ויש תורת הבית הקצר. תורת הבית הקצר זה סיכום תמציתי. אם תקחו את המהדורות של בנות ימינו, אז יש, הם מוטסים זה בצד זה, כי יש את הטקסט המרכזי, ויש בצד את התמצית. אם אני זוכר נכון, עבודת הקודש זרק הסיכומים. אין לנו את החלק הרוח, רק את המסקנות. לבית יוסף, לתורת הבית, רק את תורת הבית הקצר. מה שאני מאלץ אותו לנחש מה הסברה, כשאדם זה... די ברור מה... כי הרשב"א מסביר בהרחבה את דעתו, ואם יש רק את התמצית, לא תמיד אתה מודע לזה. בכל אופן, הסיפור הזאת הבית הוא כתיבה הלכתית שיטתית. אגב, זה גם ספר מסודר. הוא מסודר לשבעה בתים, וכל בית מחולק לשערים, ויש תוכן עניינים בהתחלה, שבו הוא כותב, השער הראשון, הבית הראשון עוסק בשחיטה. הוא מחולק לשלושה שערים. השוחט, הכשר השחיטה, הכשר השוחטים, באמת, ממש תוכן ענייני מסודר ומובנה לחלוטין. זה לא הברדק של ספר איתור, או של אור זרוע, או שמת. זה ספר ממש מובנה. באמת, הוא מובנה. שוב, האם זה השפעת הרמב״ם? האם זה השפעות אחרות? אני לא יודע, אבל למעשה, האדם כותב, אדם יכול, אפשר, אתם יכולים עכשיו לקרוא המון ספרים, ודרך תוכנים שהרשב"א כתב, פחות או יותר למצוא את הנושא שאתם מחפשים אותו. מה שאין שום סיכוי בחלק לא קטן מהספרות ההכנית הביניימית הלא ספרדית. זה מרת ה... וגם החיבור משיטתי, החיבור יש, תראו זו ככה, חפיפה רבה לחושי הרשב"א. באותם מקומות, שהרשב"א של תורת הבית, הוא מביא את הש"ס, מביא את הדיונים בראשונים, את עמדתו ופוסק. זה מבחינה זאת אומרת, זה ספר מתחיל מהש"ס, זה לא ריף. ריף זה רק מהש"ס והמסקנה. זה ציטוט מהש"ס, הבאת הדעות השונות, הוויכוחים בראשונים, ולאחר מכן פסיקה, כאשר ערך מוסף נוסף שיש פה לעומת ספרות אשכנזית, זה בעצם הספר הראשון שחשוף גם לאשכנז וגם לספרד. אז נכון שבסופו של דבר ספרדי, היכרותו עם הספרות האשכנזית היא חלקית, אבל בכל זאת, בעלי תוספות יקרה שיטותיהם הוא מכיר. אז יש בו כבר מאמץ די משמעותי לדון בצד אחד עמדות הרמב"ן ועמדות השו"ת, מצד שני עמדותיהם של בעלי התוספות. בנקודה הזאת עכשיו יש חיפה רבה מקומות שיש סוגיה מקבילה לחידושה ולש"ס, ויש הרבה, כי חלק מהקטע מהחום הזה שהוא מחולין ונידה, ופחות לנו יש את הרשב"א לחולין, יש לנו את הרשב"א לנידה, ואפשר הרבה מאוד פעמים לראות זה כמעט מילה במילה, ישנה חפיפה מרובה. אבל אז למה הוא בית עשה את זה? כי הוא רוצה להדגיש הוא בית עשה כתיבה הלכתית, הוא רוצה לא רק כתיבה חידושים על הש"ס, הוא רוצה כתיבה הלכתית. עכשיו בית יוסף לקח את זה, הפך חלקים לא מבוטלים מזה תשתית השולחן ערוך, והטור שיש בזה בהרחבה, בית יוסף בהרחבה, והרשב"א בעצם יש לו מקום מרכזי לאחר מכן באמת בעולם פסיקת ההלכה. בבית יוסף הקדמה שלו מספר לנו שמה הוא עשה, הוא לקח את הריף רמב"ם וראש והניח אותם כתשתית הבית יוסף, ואז הוא כותב, ובמקומות שאין שלושה, אז הלכתי מהרשב"א. כי אם אתה רואה את הרשב"א, כי הוא בעצם קרובי בסדרה מבחינת משקלו כפוסק. עכשיו, מי שרוצה דוגמה טובה לזה, הסיפור של בשר חלק למשל. שזה בעצם יכול להיות הרשב"א לראש. וזה בסדר שם, לא מוכן לזוז מילימטר מהרשב"א. אז הרשב"א אוסר, הראש מתיר, אז הולך עם הרשב"א, ויש הרשב"א השפעה די מרובה על העולם המלכתי אחר כך. אם נסכם את זה, ברשב"א יש, מעבר לצד כתיבת הש"ס, יש דגש הלכתי, מה שלא נמצא אחר כך בריטב"א, מה שלא נמצא בר"ן, ובעצם מכל הוויה הזאת הוא היחידי שמנפיק חיבורים הלכתיים, גם התשובות, גם הריטב"א, גם הר"ן, יש שו"ת, אבל כמו זה שו"ת של 100-200 תשובות. היחידי עם שו"ת נרחב בכתיבה הלכתית מאוד מרכזית, זה הרשב"א. עכשיו פה, אם אנחנו מתורת הבית, צריך להוסיף עוד נקודה אחת חשובה. תורת הבית משך אליו אש, ושם אש חזקה מצידו של הרעה. הרע התמיד של הרמב"ן גם כן. עכשיו הרע, בכוונה עשיתי שם קצת בצד, הוא בן דורו של הרשב"א. סביבנו יש חידושי הרע על הש"ס, איזה 5-6 מסכתות. יש לנו כתובות, חולין, סוכה, עבודה זרה, ברכות, אולי עוד אחד או שניים ששכחתי. אני מרשה אצלי לומר, הם מאוד לא, זה מאוד לא מאוזן. באמת, נגיד, הרע על ברכות הוא ספר מלא וגדוש, והוא ספר מרכזי. מי שלומד את המסך ברכות, אז הרע יש ערך מוסף משמעותי. נגיד, בסוגיות שבאנו עד השפחות, פחות, אבל נגיד, פרק השישי הוא מרכזי למדי. לעומת זאת, מי שמקח את הרע על כתובות, זה נאמר ככה, הרע על ברכות, אני חושב, יותר משמעותי, אולי גם כן רמב"ן, או כי כן, אמת, אבל למעשה, הרע על כתובות גם כן, יש לו לא פעם ולא פעמיים עמדות ששונות מהרמב"ן, יש לו דיונים שאין ברמב"ן, יש שם, זה חיבור שמי שמי כתובות, אז אם זה לא קשה לו, שווה להשקיע את הכמה שקלים בשביל שיוכל ללמד בשביל הרעה. לא חולין לעומת זאת, כלום. זאת אומרת, מי שככה על חולין, כמעט לא, באמת, אין שם כמעט שום תוספת על מה שמוקם מראשונים אחרים. זאת אומרת, אין, 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 לא יודע מה, זה כמעט מה שבעיקר מוזר, כי הרעה על חולין, אנחנו כן יודעים מה הוא כותב בתורת הבית, לא זאת שנייה אחת. אז לא יודע אם זה חיבור ילדות, אני לא יודע. ומה יסק אומר? בברכות זאת אומרים לו, בחולין אתה יכול לקרוא את הספר ותשאיר אותו בארון. אין, כמה שתפתח אותו כמעט ולא יוסיף. עבודה זר כמעט אותו דבר, אני זוכר נכון. אז יש אותו, זאת אומרת, אבל את הספר, את לא, אם מישהו ילמד ברכות פרק שישי, הוא ישתמש ברב בדפי מקורות עשרות פעמים. בחולין כלום. אני לא יודע, אני לא יודע, זאת התופעה. זה אגב קורה גם ברם מדי פעם. בכל מקרה, השהרה הוא מאוד יצירתי, מאוד מקורי, מאוד יצירתי. יש בה המון המון חידושים והמון המון חשיבה מקורית. זאת אומרת, מחירות, הרבה מאוד פעמים יש בה לא, לא שוקח בשעת הרמב"ן ומיישם אותו, אלא יש איזה מושגים מפתח, ומבחינה זו, הוא מזכיר את הרמב"ן, לשער השבר, הוא כבר מזכיר את הרמב"ן. לא כל אחד, לא כל שתיים, הוא ממש יורד לעומק העניין ויש הבחנות וחידושים יפים מאוד. כמו אומרת, פחות מסכת, דרך המלך התפתחה מכאן. והוא נשאר איזשהו קצת, הוא נין או דור רביעי, דור חמישי לבעל המעוף. שני מלווים כאן, לא במקרה. בכל מקרה, הרעה כתב השגות שהוא גם די חריפות לתורת הבית. הוא לקח לתורת הבית ובצורה שיטתית הקשר, אומרת, השיג עליו. עכשיו זו תופעה די נדירה שספר בימי חיי מחבר הוא מספיק משמעותי מצד אחד שימשוך לרש. זאת אומרת, בעצם תורת הבית מעמדו התקבע מהר. זה לא אחרי 100 שנה הוא שהספר הזה פתאום חשוב. הספר הפך להיות בין לילה לספר משמעותי. מצד שני, הוא מושך אליו השגות. מצד שני, וזה עדיין בחיי המחבר, זו תופעה שהיא קיימת. היא מוכרת לנו, נגיד, מהעם והרייבת. רק שהרמב״ם כנראה לא ראה את הרייבת, אבל הרייבת עשה זאת עוד בחיי הרמב״ם. קצות נתיבות, זו דוגמה טובה. שהקצות משיג על נתיבות משיג על הקצות בחייו הקצות עוד זוכה לענות לו נגיד ספר מצוות אז הרמב"ן כותב אחרי שהרמב"ן שהרמב"ן לא בחיים והרמב"ן כותב אחרי שבהג לא בחיים ובעל המור כותב אחרי שריף לא בחיים והרמב"ן כותב שבעל המור לא בחיים וכו'. פה זה קורה יכול שספרי הלכה לא יודע אבל למעשה הרעם כתב שם השגות מקיפות. עכשיו, לדברים האלה יש ערך מוסף עצום. נדמה שכבר הסברנו את זה, אבל אני אחזור ואדגיש את הנקודה. כשיש לך ספר מרכזי ומשמעותי שכותבים עליו השגות, מה זה אומר? זה אומר שיש פה נושא שלא מובן אליו, שיש שני צדדים לאותו מטבע. כי זה כמו כל מחלוקת. רק שפה יש לך את כל המחלוקות המגע של כסף. כי בסוגיה רגילה, נגיד, אתה צריך לבוא, אדם לומד סוגיה, לא יודע מה, אי ובין דף י' ב'. עכשיו, הוא לא יודע אם יש פה, הוא לומד עכשיו גמרא שהיא תוספות. אין לו מושג, הרמב"ן חולק, הרמב"ן לא חולק, הרשב"א חולק את תוספות, לא חולק את תוספות, הר"ן חולק על הרמב"ן, כן חולק, אין לך דרך הדעת, יש לך רק דרך אחת, דרך הרגליים. זאת אומרת, לעבור תעלה-תעלה ולבדוק אם יש מחלוקות. כאן, בסופו של יום, אם יהיו לך מחלקות, תנסה לנתח אותן. מה קורה כשיש השגות? אתה מקבל את כל זה על מגע של כסף. כל פעם שאתה פותח בעל המור, אתה יודע שיש מחלוקת. אוטומטית, הגדרה. כל פעם שאתה פותח את הרייבד על הרמב״ם, יש מחלוקת מן המוכן, ב-98% מהמקרים. אז אתה בעצם חסכת את כל העבודה לחפש את המחלוקות. למה מחלוקת כך חשוב? כי מחלוקת אומר שיש פה מושג שהוא לא חד בשמעי, לא מובן אליו. יש בה עמימות. אם לא בה עמימות, אז בה עמימות חולקים. וזה אומר ששני אנשים, תלמידי חכמים, שהם גם, שפירוש תלמיד חכם, זה גם שהוא תלמיד וגם שהוא חכם, ואנשים חושבים, שמכירים את הספרות היטב, מגיע למסקנות שלו לא. זאת אומרת שיש פה בתוך המושג מתחבא דוגיקה כפולה. אז כמו, אפשר גם רמב"ן מול תוספות לעשות את זה, רק שצריך למצוא את ה... לזהות את המקומות. פה מאמר והרייבד חולקים, זאת אומרת בהגדרה, יש פה מושג שניתן, יש בו שתי הבנות או שני דינים, וכל מה שנותר לי זה רק עכשיו להסביר את זה. וזה אחת הסיבות שרב חיים ככה את הרייבד ואת הרמב"ם, פשוט זה נתן לו את המחלוקות. זה בעצם, אם אתה חושב שני דינים, אז פה בהגדרה יש שני דינים, או שתי פרספקטיבות לפחות. עכשיו, הדבר הזה, עכשיו, מה קורה פה? אותו דבר בדיוק, בהבדל אחד, שהרייבד לא טרח, כאילו, הרמב״ם לא טרח לנמק, וגם הרייבד לא רוב לא טרח לנמק. הוא נימק בחצי שורה. אבל לא הרמב״ם ולא הרייבד באמת מנמקים בהרחבה. אז אם אלה יכולו לבוא במאה ה-19 ולחגוג על זה. בעצם מה הם עשו? נתנו את הנימוקים. או שחזרו את הנימוקים. מה קורה בקצות נתיבות? הם עצמם יודעים את הנימוקים. הנתיבות, ולמק, למה הוא לא מסכים הקצות? הקצות מסביר למה הוא צודק, הנתיבות לא צודק. אז יש לך לא רק את הנפקמינה, אלא גם את ההסבר, את ההסברים החולקים אחד על השני. עכשיו היות שמדובר פה במקומות שבהגדרה כאמור הם חולקים, אז יש לך בהגדרה הסברים למחלוקת מפי המחבים עצמם. זה מה שקורה בבדק. עכשיו זה תורת הבית, רק החיבור שלו בדק הבית. עכשיו בדק הבית זה מה שקורה שם, יש לך מחלוקת עם הסבר מתחרה. אז אתה בעצם, וכן זה כך חשוב, כי כל מקום כזה לרוב זה גם לא בהכרח פרטים טכניים, לרוב זה פשוט הבנות שונות. אז יש לך פה מצבור עצום של הסברים סודרים או קל נרחב למחלוקות משמעותיות ובסיסיות. ולכן כמו שבעל המובן רמב"ן, בעל המובן רמב"ן בהגדרה זה מחלוקות, גם פה זה בהגדרה מחלוקות עם הסברים מנומקים מהמחברים. עכשיו, זה החשיבות, עכשיו הרע גם כותב בתקיפות וב... עכשיו מה הוא תוקף, בלי, הוא מסתער, אפשר לומר. עכשיו, כאן כאן דבר, מישהו קם וכתב הגנה על הרשב"א. זה כאן משמרת הבית. תפתחו היום כל מהדורה של תורת הבית, במרכז יש את תורת הבית, ואז יש לך את בדק הבית בפנים ומשפט הבית בחוץ, או כל לימוד אחר, אבל תמיד יהיה תורת הבית, בדק הבית, משמרת הבית. עכשיו משמרת הבית זה חיבור יוצא דופן, ואני אעשה פה באמת להסביר מה קורה בו. מי שרוצה להתרשם או להתבשם שסכן אחר כך. פשוט הבית זה חיבור כ-30, 40, 50 אחוז, ואני טיפה מגזים, ולא בהרבה, נגיד, אם נגיד 20, 30 אחוז, אני לא מגזים. כל כולו, איך אני אומר, את, נקרא לזה קומפלימנטים במחות כפולות ומכופלות, זה המחבן למושג מה הוא מדבר מרת, וזה ביטוי הדין מרת, וזה החכם מרת, מרת הוא רק מאומת, הוא קורא עצמו תמיד הרמב"ן בכם לא למד אצלו ולא מרת עוד זה מלא עלבונות אישיים למחביר. מי שפעם מוצא עלבונות ספרותיים נחמדים, אז יכול לדלות משם מלוך אופניים. מזכיר טיפה את בעל המובה הרייבד אבל בצורה שמוגזמת. משמעות הבית מוגזם לחלוטין. זה לא בעל המובה הרמב"ן שמעליבים אחד את השני בשביל לחבם את הקנה ואז הם עוברים לסוגיה. זה יכול להיות עשרות שורות של עלבונות. עכשיו מסביב לחיבור הזה יש פולמוס או ויכוח לדעתי מאות בשנים, בטוח עשרות בשנים, אני חושב שזה יותר מזה. האם הרשב"א כתב את זה, או שכתב את זה תלמיד שלו. עכשיו, אני לא מכיר את הטענות, את הטיעונים הביבלוגרפיים הלוך ושוב, אחרונים, הרבה מניחו שהרשב"א, עכשיו פה יוצא מאוד משהו. רמת הדיון בשעות הבית היא 3 דרגות מתחת לתורת הבית ובדק הבית. זה לא רוב. ומשפט אחד לחשיבותו, ואחר מכן נמשיך בנקודה הזאת. כפי שאמרתי קודם בקצת הנתיבות, כשיש לך התקפה ואחרי זה הגנה, אז זה לא שחוזרים אתה במדות. דוגמה מצוינת, זה הקצות הנתיבות. הקצות כתב את ספרו, הנתיבות מדי פעם משיג עליו, והקצות כתב כתב הגנה, משובל נתיבות. זה מודפס בסוף הקצות, אפשר למצוא את זה בסוף, בסוף כל קצות, משובל נתיבות. עכשיו מה שקורה שהמון פעמים, זה מאוד, מאוד יפה ומאוד מעניין. הקצות שם לב, למה הנתיבות תוקף אותו? כי בעצם, או הוא שם לב מתוך הניהוקים של הנתיבות, שבעצם יש הנחת יסוד שעליו הם לא מסכימים. שהנתיבות, למשל, אומר כדבר פשוט אקסיומה, ומכוח זה הוא תוקף, וקצת שם לב שהוא בכלל לא מסכים לאקסיומה הזאת. או קצת שם לב שגם הנתיבות היה מבין את ההנחות היסוד שהוא בכלל לא היה מקשה אליו. אז מה שעושה בפעמים, הנחות יסוד שהוא פועט עם כך פשוטות, שלא תרח לבאר אותה, פתאום מבין שהן לא פשוטות. ואז הוא חוזר בשובל, הוא בעצם מעמיד אותך על נקודת המחלוקת היסודית יותר. כי בעצם הוא שם להם שמה שנראה לו מובן מאליו, בתור הנחת יסוד, לא מובן, זה לא מובן מאליו. על כן, הוא מבאר את זה. לכן, זה לא רק שיש פה שתי דעות, אלא בנגלה השנייה יש בעצם מאמץ וניסיון לשים על השולחן דברים שמפני כן היו מתחת לפני הקרקע, כי הם מובנים אליהם. עכשיו, זה קורה גם כן במידה פחותה במשעות הבית. כי החשוב שמשעות הבית, אם הרעה יתקוף, כאמור, מתוך הלכות יסוד שהרשב"א לא מסכים, רק לא תרח לפרט, שואת הבית, הוא אומר, כן, זאת הנחת היסוד של תורת הבית. בכלל זאת, יש את החשיבות הזאת. עכשיו, כאמור, אלא מאי, שבניגוד לקצות נתיבות, קצות נקודה, הקצות כותב באותה רמה בחיבור המקורי ובתשובות שלו. המשפט הבית הוא חיבור, דעתי 2-3 רמות מתחת לתורת הבית ומשמרת הבית. עכשיו נחזור כמול לשאלה מי כתב את זה. האחרונים אלו שמסביב לשולחן ערוך מה-17 הוא בא מניחים או צריך להחלטה פשוטה שהרשב"א כתב את זה, והם נותנים לשיטות משמרת הבית אותו משקל הלכתי כמו שהם נותנים לשיטותיו של הרשב"א. כמו משך הדרך התעוררו ספקות, האמת הוא כתב את זה. כלומר, אני לא מכיר את כל הספרות הזאת וגם לא את כל השקלות הביבלוגרפיים. מתוך רושם אפשר לומר ככה, די נראה שלא הרשב"א כתב את זה. למה? יש שלוש סיבות. א' כל, החיבור הוא קצת צורם או צרכני, ותמחת. במובן הזה, אף פעם תורת הבית לא טועה. אף פעם, אין נכונות אפילו מילימטר, אין נכונות אפילו במילימטר להגיד, אולי יש מה לחשוב עליו. נגיד, מישהו קורא למשל את הרמב"ן על הרמב"ם. אז הרמב"ן הרבה פעמים יגיד, זו דעתי, אני מודה לרב בנקודה א'. או, בסופו של דבר, אולי הרמב"ם יותר מסתבר, אני רוצה לראות שהבעג לא טועה. הרמב"ן הרבה פעמים אומרת, הוא יודע להגיד איפה הוא חולק, והוא גם יודע להגיד איפה שהרמב"ם בכל זאת, זאת אומרת, יש נקודה שהיא משמעותית או משכנעת או אפשרית. ולמה? כי הרמב"ם, מתוך ביטחון עצמי בחומר, הוא מוכן. את המשפט הבית משקף תלמיד, שלא מוכן שהרב שלו ייתה במינימל, כאילו, זה עושה תחושה של תלמיד הדוק, תלמיד קנאי לרבו, אם זה הרשב"א, קשה להאמין שבשום מקום הוא לא היה מוכן להסכים שאולי כדאי בכל זאת עכשיו מחדש. דווקא אדם שהוא גדול יותר מוכן לקבל ומוכן מדי פעם החוסר הנכונות להתפשר מילימטר על פסיק, עושה שזה תלמיד שמקנה לכבוד רבו, לא שזה הרב עצמו ששולט בעסק. שנית, גם אלבונו, באמת, גם אני מניח שהרשב"א התעצבן וגם מישהו שקפצו כמה פיוזים שמישהו תוקף את הספר שלו, גם אני מניח שלא יהיו מערכת יחסים מתוחה ביניהם. עדיין, עם כל ההנחות, זה קשה להבין שמישהו יכתוב על עצמו להגן על עצמו, יכתוב כאילו על... א', כל קשה להבין שהרשב"א בכלל יכתוב כאילו על בונות. שנית, קשה להבין שאדם מכשו יגן על כבוד עצמו יכתוב כאילו על בונות. אז הבטח כאלה לקבל, א', זה לא הרשב"א, זה לא, אז מישהו פחות מוכר, אבל זה רק שזה... אני מניח שהרשב"א היה דמות יותר משהו... הרשב"א גם בשאר כתבה מצטער כדמות די שקולה. אני לא מסתכל איזשהו קנאי או חמום מוח. אבל מעבר לזה, אני יכול לקבל את זה שתמיד, כאילו, הפסיכולוג אומר, מי זו כאילו אלבונות? רק תלמיד. תלמיד שמקנה לכבוד רבו, אז יושב שמיים, הוא מוכן לזרוק כאילו אלבונות. זאת אומרת, קשה להאמין ש... כמי ש... 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 שסתם אדם יעשה את זה, קשה להאמין שאדם, כבוד עצמו ודאי לא יעשה את זה. הפסיכולוג היחידה זה תלמיד שחושב שיושב שמיים, הוא נכן להגן לכבוד רבו. זה השיקול שלי, שהוא די... והשיקול, פשוט מאוד, נגיד, קולמוס כל כך צר עין ופוגעני, תמיד יעשה בשביל להגן לכבוד רבו. כאשר את הרב עושה את זה. בשלישית, כמו שאני קודם, הרמת הדיון הוא פשוט הבית הנמוכה מתורת הבית ומשאר חידושי הרשב"א. אז לכן אני מתניח שזה התלמיד. ואכן יש, מי שלומד את זה, שמע תורת הבית מבלק הבית, שמע את הבית שווה להציץ מדי פעם, אבל זה לא מחייב לימוד, נקרא לזה שיטתי, כל שורה, כמו בדק הבית. בדק הבית של שערה הוא חיבור ששווה כל שורה בו. הוא פשוט חיבור יסודי והוא מרכזי בתחומים הללו. שמחה הלכתית, זה כמו בעל המור, אין הרבה השפעה. מבחינה הלכתית, דרך המלך שהפסיקה עברה דרך הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א וכולי, בעל המור מת, לא מת, אין הרבה השפעה הלכתית, רע גם כן. מי שהיה בדרך המלך, בסופו של דבר, השפעתו הלכתית הייתה הרבה יותר פחותה. טוב, חמד, זה לגבי הרשב"א, עוד כמה קצת לגבי הריטב"א. כשאמרתי קודם, הריטב"א עכשיו, ריטב"א אין לנו, יש לנו שוט, 200 תשובות נשנסרדו, יש לנו, חידושים על הש"ס, כמי חידושים על הש"ס, אז כל כך אמרתי כבר קודם, הוא קצת יותר פוסט רביעה רחבה יותר, כדאי בקשר זה רק נוסיף עוד נקודה אחת, חידושי ריטב"א על הש"ס, הם, קודם כל, מקיפים, בהירים, הם מתנסחים, הרבה פעמים מתנסחים בשעות יסוד, ו... גם יש שתי מהדורות. יש מהדורה קמה, או שהוא כתב בצעירותו, ומהדורה בתרה. והוא די מפנה מאחד לשני. זאת אומרת, הוא כותב, כל שתתתי מהדורה הראשונה, המהדורה קמה הייתה כאן ארוכה יותר, מפורטת יותר. מהדורה בתרה הוא הוציא את התמצאת וקצת צמצם. הרבה מאוד פעמים מפנה מאחד, כאילו, מהבתרה לקמה, הרבה פעמים מפנה. ויש עכשיו בוא נאמר ככה, חלק מהמסכת שם הם מדוע בת וחלק מדוע קמה, בדרך כלל במדע של סוף קוק הם מנסים לזהות את זה, אבל לא כל כך משנה, כי אין לנו, מיטב ידיעתי לפחות, אין לנו מסכת לשתי מהדורות. כי מה שיש בתוספות דרית למשל, שיש לנו יותר מהדורה אחת למסכת, אין לנו פה אצל ריטב"א. או זה שרד או זה שרד. חידושי ריטב"א, לא תמצאו חידושי ריטב"א לש"ס, כאילו מהדורה כפולה. ריטב"א על קידוש עם מהדורה קמה, ריטב"א על קידוש עם מהדורה בתרה. לא תמצאו. או תמצאו את המהדורה קמה, או תמצאו את המהדורה בתרה. אבל לא שמעו במשך הדורות את שתי המהדורות למיטב ידיעתי. יש כמה וכמה מסכתות שריטב"א הוא באמת הראשון המרכזי, אם בגלל שהוא, בסופו של דבר, מבין השלישייה הזאת, הוא המקיף ביותר, שהוא האחרון. הר"ן זה כבר סיפור קצת שונה, והבן השלישייה הוא הכי מקיף, הכי קולח, הכי מקיף. שנית, וכמובן הוא גם קצת שווה בחוץ יותר מאחרים, שנית, יש גם מסכת שהוא היחידי. אז נגיד, דוגמאות. מסכת מועד קטן הוא הראשון המרכזי, בוודאי בין חכמי ספרד. אין לו רשב"א, אין לו רמב"ן. כנ"ל, נגיד קידוש, אני לא יכול להגיד מי המרכזי. גם הרשב"א חשוב, גם הריטב"א חשוב. הם צריך לשמש בשניהם במקביל. אבל יש עוד כמה מסכתות שבו הוא, טוב, אני יודע מה המכות. אז המכות של רמב"ן וריטב"א. אבל הערך המוסף של הריטב"א שהוא פס את רשת החברה, קצת יותר רחבה, היא משמעותית שם. אני יודע, ניקח... סוכה, עוד פעם, שוב, אין לו השבעה. עכשיו, הריטב"א על סוכה, סתם דוגמה למה זה, במשך המון שנים הריטב"א על סוכה הודפס במחושי הרשב"א. ואם היינו פה לפני 30 שנה, אז החוג הזה היה צריך לתת רשימה שלמה של מהדורות שהתפסו במקומות הלא נכונים. הרשב"א על כתובות, בעצם לא הרשב"א, זה הרמב"ן. הריטב"א על שבת, בעצם לא הריטב"א, זה הר"ן. הרשב"א על סוכה, זה בעצם לא הרשב"א, זה הריטב"א וכו'. היום, במדע שבסוף הרב קוק פחות או יותר פתחו את כל הפלונדר הזה, וכל אחד מקבל את, את הכבוד הראוי לו. נוצר מזה בעיה אחת קטנה, זה הדבר הבא. כל מה שיוחס לא בצדק, יחזרו למקום. אז למשל, הריטב"א על בר מצווה של פעם, כי הוא חושב הריטב"א שקיבלתי לבר מצווה, לא, הריטב"א שם זה לא הריטב"א. וצריך לקנות את הריטב"א בספר נפרד. היום, בסט, מי שקנה את הסט של מוסד הרב קוק, אז יקבל את הריטב"א האמיתי על בר מצווה. אבל מה שאין לו, זה הריטב"א המזויף. שזה לא המת... או המיוחס לריטב"א. זה לא... זה... בתור ריטב"א זה מזויף, זה כן ספר מהראשוני. זאת אומרת, זה... אז יש ככה, יש ריטב"א ישן בבא מציע, קשה לקנות היום, כי מוסד הרב קוק לא מדפיס אותו, כי זה לא ריטב"א. מצד שני, גם סטים של חידושי הריטב"א כאלה לא מדפיסים. חידושי הר"ן השבת, אותו בעיה. מוסד הרב קוק מדפיס, נדמה לי, את הר"ן האמיתי על שבת. חידושי הר"ן השבת, אז צריכים... מה שמודפס פעם בתור הר"ן השבת, זה ספר אחר, שהוא ספר, שוב פעם, כדאי להשתמש בו, אז הוא חסר. יש עוד שתיים, שלושה דברים מהסוג הזה. טוב, זו רק הערה ביבלוגרפית. עכשיו... מסיום הסיפור הזה יש תשובה בשביל הריטב"א שהוא מתפלמש על מישהו מזר בלעזר בזה הצרפתי מחירות יש פה איזה מפגש אשכנז ספרד טוב שם שמתבקרים של נושא ומה שכתבת, ומה שכתבת, כי ידעת שרוב חכמים שבארץ הזאת מראה אחד קיבלנו. הוא בעצם בא מעליב אותו שכולם פה, שכולם בעצם חוזרים על תורת הרמב"ן. לפי שאני יודע שאני בכללם, אז הוא אומר לך, אני לא ככה. למה, כפי שאני קודם, הוא מודע לזה שהוא קצת יותר מרחיב. זה יכול להיות שאתה מרחיב, זה עדיין נכון, אם תוציא את הרמב"ן מתוך הריטב"א, זה לא אותו ספר. זאת אומרת, תוציא את התוספות מהריטב"א, כי תוציא את התוספות מפרץ מהריטב"א, זה אותו ספר, אם חסר בו קצת חומר. תוציא אותו מפנחס הלוי מהריטב"א, זה אותו ספר שחסר לו קצת צבע. תוציא את הרמב"ן מהריטב"א, איננו, זה ספר חדש לגמרי. אז זה לא מדויק, אבל הוא בכל זאת רואה את עצמו כיותר פתוח. לפי שאני יודע שאני בכללם אומר לך כי בשביל כבוד רבותיי נוחי נפש לא כמר כלום חשו כנגדך וכל שכנגד רבותיך באמת זהו שבע חכמי ארצנו שקיבלנו מורה אחד אומר, מה, אתה בא ומעליב אותי שכולנו תלמידי הרמב"ן עד רבה זה השבח הכי גדול זה כמו לבוא לבריסקי ולהגיד כולכם רק הולכים אחרי הבחיים זה שבח זה לא גנאי אז הוא אומר לו כולכם בסך הכל את תוקים של הרמב"ן אומר זה הדבר הכי טוב שיש לא הדבר הכי גרוע זהו שבח חכמי ארצנו שקיבלנו מורה אחד נאמן גדול לדור בכל ואומן ברוך מתוך פסולת ביתר שכל נאמן שם חיטה, שורה ושורה נסמן, תעמו כל שמי דבר טוב, תאמן, כי נימוקו ויקרו את שמו מן, אוקיי, וכולי. נקודה האחרונה ששווה, כרגע רק נעיר את זה, אולי נדבר את זה בהמשך. הרשב"א והריטב"א היא בני זמנו של הראש. הראש, יש בשו"ת הראש, גם התכתבות בינו לבין הרשב"א, הוא כותב לרשב"א כאל הבכיר. אבל אין כמעט הפריה לימודית. זאת אומרת, לא, זאת אומרת, אין כמעט הפריה לימודית. לא תמצאו בראש הרבה מתורת ספרד, טיפה מהדרמה, אבל לא, תורת הרמב"ן לא השפיע, ודאי לא תוספות הראש, וגם לא על פסקי ראש, אין שם הרבה. כנ"ל, יש פה ושם בתשובות הראש משהו נתקל בספרד, אבל לא מתורת ספרד. וברשב"א גם כן, לא תמצאו ברשב"א, למרות שיש לנו תשובות של מה שהם מתכתבים, יש לנו, נדמה לי זה קל ג' בדיני חלה ממש, רשימת שאלות של הראש עד הרשב"א. קדם שלמרות שהם פעלו באותו ספירה, הראש משיך את המסורת האשכנזית, הרשב"א את המסורת הספרדית, זה כאילו בימינו, אני יודע מה, תגידו שלמרות שיש קיבוץ גלויות בארץ ישראל, אבל עדיין ישיבות הליטאיות ממשיכות במסורת הליטאית, וישיבות הספרדיות במסורת הספרדית, למרות שגם כן אולי זה, הם באותו עיר ובאותו אוטובוס אפשר להגיע לשתי הישיבות, אבל למעשה, למרות שיש לך את הראש ואת הרשב"א באותה תקופה, אין הרבה הפרעה לימודית הדדית, איש הולך במעגלו. מה שכן, בהמשך הם כבר ימשיכו להיפגש יותר בטור, ואחר כך המפגש האמיתי בסופו של דבר בית יוסף. בית יוסף ייקח את המשימה, ובית יוסף יפגיש את כולם, ובגלל זה בית יוסף יהפך להיות מה שהוא היה בסוף. זה אחד הסודות המרכזיים של בית יוסף, זה החיבור הזה שיוצר בין שתי העולמות הללו. טוב, זהו, פעם הבאה נדבר בלי נדל הרן, ואני מקווה שגם מספיק יגלור, או הראש, או שנגלוש גם לתשבץ ומשחי דרכו.
איך מתחתך?